אנחנו היום בשאיפה בעזרת השם לסיים את הפסקה למד A, ובזה אנחנו חותמים בעצם את כל מה שעסקנו בו מאלף אלול, סוגיית בן אדם לחברו דרך סוגיית המחאה במובן הפרטי, במובן הלאומי, כל מה שדיברנו כאן. האמת שכדי ללמוד את הפסקה הזאת היינו צריכים ללמוד תנ"ך ולעשות הקדמות ארוכות, אבל ננסה ככה את העקרונות לפחות להבין. הפסקה האחרונה עוסקת ממתי תמה זכות אבות. זה הנושא האחרון שבו אנחנו עסוקים. שאף על פי שלא תמה ברית אבות, תמה זכות אבות. והבדלנו שברית אבות מדובר על עצם הקשר, עצמיות הקשר, וזכות אבות מדובר על הבחירות המעשיות החיוביות שיוצרות זכויות אצל הבנים בזכות המעשים של האבות. ויכול להיות מצב שהזכויות של אבותינו, או הייתי אומר, הפירות שאנחנו אוכלים בזכות הזכויות של אבותינו, הפירות האלה יאכלו. סיימנו לקבל את הסוכריות בעקבות מעשיהם של אבותינו, אבל אף על פי שתמה זכות אבות, ברית אבות לא תמה. כי ברית אבות זה עצם הקשר, לעומת זכות אבות שהיא בעצם ההופעה המעשית של הקשר. אז מצד התועליות המעשיות להופעה המעשית, לזה יש גבול. אבל מצד עצם הקשר, מהות הקשר, פה זה ברית אבות לא תמה, אף על פי שזכות אבות תמה. זה כתוב, זה תוספות גם אומר את זה. גם תוספות אומר את זה. כאן כתוב שתמה זכות אבות. ברית אבות זה לא הדיון כאן. מצוין. עכשיו, היות ואנחנו כאן עסוקים בחורבן, אז אין זכות אבות. עובדה שיש חורבן. זה הנושא. אוקיי, אז הסוגיה האחרונה בעצם שהגמרא חותמת, היא בעצם שאלה. שאלה ממתי תמה זכות אבות. והגמרא מביאה ארבע דעות, מאיזושהי תקופה היסטורית במהלך בית ראשון, במאבקים הקשים שהיו בין מלכי ישראל ומלכי יהודה והאומות מסביב, וכל הסיפורים, החל מספר מלכים וכו', והמקבילות לזה בנביאים, בדברי הימים, כל המאבקים הקשים שהיו בתוך עם ישראל פנימה וגם החוצה. אז הגמרא מביאה כאן ארבע אפשרויות, ממתי תמה זכות אבות. כמו שאמרתי, כדאי ללמוד באופן יותר מדויק מה קרה בכל תקופה וכו', אבל היות וזה לא ענייננו, אלא ענייננו יותר להבין את העיקרון, כי כאן הרב הולך בעיניי להסביר שארבעת התקופות האלה בעצם מבטאים ארבעה ממדים. יש זכות אבות שיש לה השפעה בארבעה תחומים, ארבעה ממדים, ובכל אחת מהתקופות, לפי הגמרא, ממד אחד, לא כבר תמה זכות אבות באותו ממד, נגיד את זה ככה. אז רק נקרא את הגמרא קודם כל. רבי שמעון בר נחמני אמר, סליחה, ממתי תמה זכות אבות? עמוד 37, אצלנו בצד שמאל. אמר רב, דעה הראשונה דעת רב, ממות הושע בן בארי. הושע בן בארי, רק אני אקרא אולי קצת פסוקים, יש הרבה מה לדבר, אבל הוא חי פלוס מינוס באמצע הבית השני, אמצע הבית הראשון. הפסוק הראשון רק כדי לקבל גבולות גזרה. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי, זה פרק א' פסוק א', ספר הושע. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מלכי יהודה. אם כן, לפי הפסוק הזה, הושע חי, הושע בן בארי חי בתקופת ארבעת המלכים האלה למלכות יהודה. עוזיה, יותם, אחז, יחזקיהו. אל מול, מה? סליחה? מקביל לישעיהו. ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. לא ירובעם בן נבט, אלא ירובעם השני, מה שקוראים. שהוא ירובעם בן יואש מלך ישראל, שכידוע באופן כללי מאוד מאוד, מלכי יהודה בדרך כלל היו צדיקים, יחסית. מלכי ישראל בדרך כלל היו רשעים. הנביאים בדרך כלל הוכיחו את מלכי ישראל, וכאן יש תוכחה נוראית. שהושע מוכיח את מלכי ישראל, אני אקרא אולי כמה פסוקים מזעזעים ממש. כל מה שחזל גם אומרים על תחילת ספר הושע, קח לך אשת זנונים, דברים חמורים, כמו אולי כן נזכיר איזה משפט אחד. הגמרא בפסחים וכו' אומרת שהושע כתרג על ישראל. כשהושע ראה את הקלקולים של עם ישראל, אז הוא אמר לריבונו של עולם, אני מצטט, האווירם באומה אחרת. אני אומר את זה בשפה, הקדוש ברוך הוא, תגמור את החוזה שלך, את הרומן שלך עם ישראל, תבחר לך עם אחר. ואז הקדוש ברוך הוא מאוד התרגז במרכאות, ואומר, ככה הנביא שאמור לסנגר על ישראל מדבר, אני אראה לו מה זה. ואז זה הסבר לתחילת הפסוקים. תחילת דיבר השם בהושע, פסוק ב', ויאמר השם אל הושע, לך, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזני הארץ מאחרי השם. כבר הוא אומר לו, לך תיקח איזו אישה זונה, ותתחתן איתה. וכך היה, הוא מתחתן עם אותה אישה. ויש כאן דברים לא קלים. וילך ויקח את גומר בת דבליים, חזל אומרים על הפסוק הזה דברים נוראים, ותר ותלד לו בן. בקיצור, האישה הלא צנועה הזאת, היא יולדת לו ילדים, ולפי המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר באיזשהו שלב להושע, תגרש את האישה הזאת. אז אומר לו הושע, מה פתאום? זאת אשתי והילדים האלה הם שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי אמר לך שילדים האלה הם שלך? היא אישה זונה, האישה הזאת. אולי זה לא הילדים שלך. אומר לו ריבונו של עולם, כשאני אמרתי לך ישראל חטאו, ואתה במקום לסנגר על ישראל, אמרת אבירים באומה אחרת, שהילדים האלה עם ישראל זה ודאי ילדים שלי. אתה, שהילדים האלה ספק שלך, ספק לא שלך, אתה אומר, אני לא יכול לגרשה? אומר המדרש, מיד עמד הושע וביקש רחמים על עצמו. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, מבקש על עם ישראל. קיצו, דברים קשים, הושע בן ברי. בכל אופן, אז כשהוא מוחה במלכי ישראל, יש כאן פסוקים נוראים, ממש. אני מתחיל בפרק ב', נגיד פסוק ד', ריבו בימכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניה, ונעפופיה מבין שדיה, פן נפשיתנה ערומה, והצגתיה כיום מבלדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ יה, ואמיתיה בצמה, ואת בניה לא ערכם, כי בני זנונים אמה, כי זנתה אימם ובישה מורתם, כי אמרה אלך אחרי מהאווי. בקיצור, עם ישראל זונה, לגמרי, עבודה זרה וכל מה שזה, וכל מה שמשתלשל מזה. ואז, יש כמה פסוקים קשים, אחר כך יש איזושהי נחמה, ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, ואתה בעין, וו עין תף אי, פסוק י' ב', פרק ב' פסוק י' ב', ואתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי, ואתה. אומרת הגמרא, אומר רב, מתי הייתה מזכות אבות? אמר רב ממות הושע בן בארי, שנאמר, כן, המילה ואתה חסרה פה בגמרא משום מה, לכאורה זאת המילה הכי חשובה, ואתה, עכשיו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, אין יותר זכות אבות, אין יותר זכויות, לא מתחשב בכל העבר, אני עכשיו נכנס עד הסוף, ואתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. אומר רש"י, שאין עוד זכות לאבות, שאכלו, אכלנו כבר את הזכויות, מצינו את הזכויות וכו'. אם כן, דעת רב, בימי הושע, שמלך בזמן ארבעת המלכים שהזכרנו, וירובעם בן יואש מלך ישראל, והוא מוכן נגד הקלקולים בעם ישראל, אז תם הזכות אבות. טוב, דעה ראשונה. דעה שנייה, ספר מלכים, ושמואל אמר, מימי חזאל, שנאמר, וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יהויחז. אז גם פה אני רוצה ברשותכם לקרוא כמה פשוטים, כמה פסוקים בספר מלכים ב', נתחיל בתחילת פרק י' ג'. בשנת 23 שנה ליואש בן אחזיה ומלך יהודה, מלך יהואחז בן יהו על ישראל. טוב, יהו זה סיפור שלם. יהו, איך כתוב? והוא רוכב בשיגאון, נכון? הוא נוהג בשיגאון. בכל אופן, יהואחז הבן של יהו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליהו ארבעה דורות של מלכים, וכך היה. בכל אופן, אז היהואחז הזה מלך בשומרון 17 שנה, והיה עשרה בעיני השם, וילך אחר חטאת ירובעם בן נבט אשר חטא את ישראל, לא שר ממנה. ואז כשהקדוש ברוך הוא רואה מלך ישראל מתנהג באופן הזה, אז ויחר אף השם בישראל ויתנם ביד חזאל מלך הרם וביד בן עדד בן חזאל כל הימים. כלומר מלכי הרם, חזאל ובן עדד בנו שולטים באותה התקופה על ישראל, והפסוקים כאן מתארים מצבים קשים, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הכלכלית. קיצור, מצבים לא משהו. סתם לדוגמה, פסוק אחד, פסוק זין. כי לא השאיר ליהויחז עם, כי אם 50 פרשים, כלומר הצבא של יהויחז, מלך ישראל, שחזאל התנכל אליו, היה סך הכל, מה כלל הצבא הזה? 50 פרשים, נקרא לזה 50 פרשים על סוסים, ועשרה רכב, איך נקרא לזה? משוריינים. עשרה משוריינים, ועשרת אלפים רגלי, סך הכל 10,000 חיילים, כי איבדם מלך ארם חזאל מלך הרם, וישימם כאפר לדוש. קיצוך! כן, הייתי אומר שאולי בתקופה הזאת של יהויחז, בעצם לא הייתה מלכות, מי ששלט זה חזאל. אז שם, בתקופה הזאת, על התקופה הזאת נאמר, אני קורא ושמול אמר מימי חזאל שנאמר, פרק ב', פרק, מלכים ב', פרק י' ג', אני קראתי את תחילת הפרק, אבל מה שאומר כאן הפסוק, שהרם לחץ, זה פסוק אף ב', וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז. טוב. טוב, יש כאן עוד פסוק חשוב, ויחן השם אותם וירחמם. כאן לכאורה, הרי אם הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח, נראה עוד מעט לאליהו, אז חזאל זה אחרי אליהו, אז איך יכול להיות? תראה לי שהדעה השלישית זה אליהו. אז וירחם, זה מידת הרחמים האלוקית. בכל אופן, מה אומר הפסוק? ושמואל אמר, מימי חזאל שנאמר, וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יהויחז, הוא כתיב שם, ויחן השם וירחמם, ויפן עליהם למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב, ולא אבה השחיתם, ולא ישליחם מעל פניו, עד עתה. עד עתה התחשב באברהם, יצחק ויעקב. אבל מעכשיו, אין יותר התחשבות. אומר רש"י במקום, ויפן עליהם למען בריתו את אברהם וכו', ולא ישליחם מעל פניו עד עתה, אבל מכאן ואילך ישליחם, ולא פנה אל ברית אבות. טוב, ברית אבות, מעניין רש"י פה. מעניין. למרות שהגמרא פה זה זכות אבות. טוב, אני שמתי לב שכנתי את השיעור, שמתי לב מה רש"י רוצה להגיד. טוב, אין לי כרגע תשובה לענות על זה. זאת דעה שנייה, אם כן, הגענו לימי יהויחז מלך ישראל. הלאה, דעה שלישית, חוזרים לאחור. דעה שלישית, ורב יהושע בן לוי אמר, מימי אליהו, אליהו הנביא, חזרנו למלכים א', נביאה הבעל, הר הכרמל, דברים ידועים, שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש, ויגש או ויגש, בואו נקרא נכון, מלכים א', י' ח', ויהי בעלות המנחה ויגש, ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוהי אברהם, יצחק וישראל, הנה עוד פעם, כן אבותינו, היום יוודא כי אתה אלוהים. היום יוודא. אני קורא רש"י, אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודא, שאתה זוכר ברית אברהם יצחק וישראל, גם פה ברית, מדי כאמר, היום יוודא, ותו לא, מכלל דתמה, אין יותר. אומר רש"י בסוגריים, ועל ידי רחמים, הוא זכירה להם בימי חזאל, שקראנו מקודם. רק שנייה אחת, זו דעה שלישית, אני לא רוצה להיכנס לכל החשבונות, אתם רואים, זה המון פרטים. והדעה הרביעית, רבי יוחנן אמר מימי חזקיהו, חזקיהו מלך יהודה, שהיה מלך צדיק. היו כמה דברים שהגמרא דנה לגביו, בכל אופן, שנאמר בספר ישעיהו, למרבה המשרה, שם המם דרך אגב, היא במם סופית, חז"ל דרשו גם את זה, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, לשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קינת השם צבאות תעשה זאת, אז מעתה ועד עולם, מעכשיו, קינת השם תעשה זאת, מעכשיו אין יותר זכות אבות, רק קינת השם, אומר רש"י, בימי חזקיהו דכתיב מעתה ועד עולם, קינת השם צבאות תעשה זאת, ולא זכות אבות. פה זכות אבות. טוב, בקיצור, ימי הושע, ימי חזאל, יהויחז מלך ישראל, ימי אליהו, בעיקר בהר הכרמל, וחזקיהו. טוב, פחות מעניין אותנו הסדר ההיסטורי, יותר מעניין אותנו העקרונות הרוחניים. יש, אני חוזר מה שאמרתי בהתחלה, יש ארבעה ממדים שבהם צריכה לחול זכות אבות. מילים יותר כוללות. כדי שעם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, הוא צריך להופיע בארבעה ממדים. זכות אבות יכולה לפעול וצריכה לפעול בארבעה ממדים. וארבעת הממדים האלה שתכף נראה אותם שרמוזים בארבעת המצבים האלה, הדורות האלה, ארבעת הממדים האלה, הופסקה בהם זכות אבות. אבל לא ברית אבות. עכשיו, הפסקה שלפנינו לא קצרה, אבל היא מחולקת, הייתי אומר, לשלושה חלקים. החלק הראשון, מההתחלה, מעמוד 37 למטה, צד שמאל, הנשמה העליונה עד החלק השני הוא קדושה צריכה להם, זה החלק הראשון, החלק השני והנה על ידי זכות אבות, זה כבר יותר פירוט של ארבעת הממדים, עד ונעורים בבוא איתם, או ונעורים בבוא איתם, והחלק השלישי זה כבר כניסה ספציפית לארבעת הפסוקים שהגמרא כאן מזכירה. אז בואו נתחיל, שני הקטעים הראשונים עקרוניים, אחר כך נראה איך זה קשור לפסוקים שלנו. הפסוקים, מצד האמת, בנושא שלנו זה לא הדבר המרכזי כרגע, אנחנו רוצים להבין את העקרונות. אומר הרב, בואו נתחיל. הנשמה העליונה של האבות, החודרת בישראל בכוחה האלוהי עד דורות אחרונים. מה זה בעצם ברית אבות או זכות אבות? ברית אבות וזכות אבות זה אומר שיש איזה DNA אלוהי שחל באבותינו, וה-DNA האלוהי הזה הוא עובר במהלך הדורות כשלשלת מתנחלת, כמו שהרב כותב באיזשהו מקום בעניה. כלומר, זה, זה, זה סוג של תכונות נפש שהם משתלשלים, תכונות הנפש האלה משתלשלות בתוך האומה. זאת אומרת, מה שחזל אמרו למשל, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותם אברהם, יצחק ויעקב? אין הכוונה שאברהם היה רק אברהם, יצחק רק יצחק ויעקב רק יעקב, אלא שמתי יגיעו מעשיי, אומר השם משמואל, יגיעו מלשון נגיעה. מתי תהיה לנו נקודת מגע בין התכונות, עם התכונות האברהמיות, היצחקיות והיעקביות. זה לא שאברהם היה רק אברהם ואני צריך להיות גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב. אני לא יכול. עובדה שאברהם היה רק אברהם, אני יותר מאברהם. ברור שלא. אלא יש איזה שהן תכונות ישראליות שאברהם ישריש בנפש הישראלית, יש תכונות יצחקיות שיצחק ישריש בנפש הישראלית, ויש תכונות יעקביות שיעקב ישריש בנפש הישראלית. וכל אחד מאיתנו הוא בעצם ב-DNA הפנימי שלו, עוד לפני הבחירה בסגולה שלו, כלל ישראל בפרט ישראל, כוללים את שלושת הממדים האלה של אברהם, יצחק ויעקב. אז חייב אדם לומר, זה לא לצדיקים, זה לא המלצה, זה חובה. חייב אדם לומר, מתי אני כהמשך אבותיי אגע באיזשהו סוג של מגע, כלומר אבטא באיזושהי מידה, את אותם תכונות היסוד, שהם תכונות היסוד של האומה הישראלית, שהופיעו דרך אברהם, יצחק ויעקב, שכל אחד מאיתנו במהלך הדורות, הוא נוגע בהם באיזושהי מידה, צריך להוציא אותם לפועל באיזושהי מידה. כמובן, גם זה מתחיל מכלל ישראל ומלא פרט ישראל. אז חייב אדם לומר, מתי יגיעו, מתי תהיה נקודת מגע ביני לבין אבותיי. מתי יגיעו מעשיי למעשי אברהם, יצחק ויעקב. טוב, אז בואו נתחיל. אז אם כן, הנשמה העליונה של האבות, שהיא בעצם כוללת בתוכה את התכונה הישראלית הכוללת, שכל אחד מאבותינו התמקדה אצלו, מלשון מיקוד, או התאמצתה אצלו, את תמצית, איזושהי תכונה מסוימת שקשורה לאומה הישראלית, שתופיע במהלך הדורות בכלל ובפרט. אז הנשמה העליונה של האבות, החודרת בישראל, היא חודרת בישראל, היא תבועה בתוכנו כטבע. בכוחה האלוהי עד דורות אחרונים. זה ברית אבות. אותו ה-DNA הרוחני הנמצא באבותינו, הוא נמצא בנו. למה? כי אנחנו הבנים שלהם. למה? כי הם האבות שלנו. הרמב"ם אומר הפוך על הפוך. גם המהר"ל אומר הפוך על הפוך. שהקדוש ברוך הוא בחר באבותינו בגלל שהוא בחר בנו. לא בחר בנו בגלל אבותינו. כרגע ברית אבות. ברית אבות זה ה-DNA הרוחני שלהם, הוא ה-DNA הרוחני שלנו. עכשיו, או שתסביר שבזכותם הוא בחר בנו, או תגיד הפוך, בזכותנו הוא בחר בהם. לא משנה. שזה שתי גישות. רמה אומר שהקדוש ברוך הוא השגיח על אברהם, יצחק, יעקב ומשה, הוא מזכיר הבאה, כי עתידה לצאת מהם אומה ישראלית. והאומה הישראלית הזאת, יש לה אישיות, יש לה אופי, יש לה תפקיד היסטורי, והבסיסים של האומה הישראלית הזאת, אלה אבותינו. ואנחנו שונקים את אותו DNA, כן, חייב אדם לומר מתי יגיעו. את אותו DNA אנחנו שונקים במהלך הדורות, לאורך כל הדורות, ולכן הנשמה העליונה של האבות שהתחילה בדורות ראשונים, החודרת בישראל בכוחה האלוהי עד דורות אחרונים, כלומר, ה-DNA הרוחני הישראלי הזה, הוא נמצא בעצמיות הנפש הישראלית, בכלל ובפרט, בכל הדורות, היא נותנת לאומה כולה את זכות קיומה ומעמדה. זאת אומרת, מה עם ישראל חי כל דור ודור, מצד האמת, לא מכוח היכולות, נקרא להם הרוחניות והמעשיות, תראה, נפרק את זה, של אותו דור, אלא עם ישראל חי במשך כל הדורות, מכוח היכולות או מכוח ה-DNA הרוחני, שהוא גנוז בעם ישראל, החל התחיל אצל אברהם אבינו ויצחק ויעקב אבותינו, עד סוף הדורות. מהמקום הזה אנחנו חיים, זה ברית אבות. היא נותנת לאומה כולה את זכות קיומה ומעמדה. עצם זה שבכלל יש לנו זכות קיום, וב' עצם זה שאנחנו קיימים. אנחנו עומדים, יש לנו מעמד. בעיקרים היסודיים, שתכף נראה שהם ארבעה עיקרים, בעיקרים היסודיים שהאומה צריכה להיבנות עליהם, בתור עם גדול, עם גדול תכף נראה ביחס לעמים ועם גדול ביחס לעצמו, ובצביונה המיוחד לדווקא. אז עם גדול זה ביחס לשאר העמים, בצביונה המיוחד לדווקא זה עם ישראל כעם ייחודי לו, לעצמו. המיוחד בהתייחדות האלוהית של שם, של שם השם אלוהי ישראל, הנקרא על עמו ונחלתו. שבזה, עכשיו הרב נותן ככה הקדמה, כותרת כללית לארבעת הממדים, שבזה כלול את כל מה שהעם צריך לו, עם ישראל צריך להופיע את עצמו בארבעה ממדים. בהמשך הרב יפרק את זה. א', בין בקיומו החומרי, נקרא לזה מדינה. ב', בין בקיומו הרוחני, נקרא לזה דת, אלוהות. בסדר? הכללי, ג', הכללי בתור עם חשוב באומות, התפקיד הבינלאומי של עם ישראל. ד', בין בקיומו המיוחד בתור עם השם וגוי קדוש. ארבעה רבדים, ארבעה ממדים, אני מסדר את זה אחרת. השורש האלוהי, שצריך להופיע בחוזק המדיני, שצריך להופיע כלפי עצמנו, ושצריך להופיע כלפי תיקון עולם. ככה אנחנו בנויים. וה-DNA ההיסטורי, ה-DNA הרוחני ההיסטורי שעובר אלינו, מהאבות עד סוף הדורות, היה כלול באבות, היו כלולים באבות ארבעת הממדים האלה. ויכול להיות, ומכוח ה-DNA הזה אנחנו חיים כל דור ודור. ויכול להיות שיהיו דורות, שה-DNA המרובע הזה, בגלל שהזכויות, תם הזכות אבות, לא יופיע. כלומר, יהיו מצבים שבהם נראה עבודה זרה בישראל. השורש הרוחני לא מתגלה. יהיו מצבים שבהם נראה חולשה מדינית בישראל. הממד הלאומי לא מתגלה. יהיו מצבים שבהם נראה שעם ישראל, לכשעצמו הוא לא טוב, אבל השפעתו על העמים, באופן יחסי, היא משמעותית. זה הייחודיות הישראלית שלא יוצאת לפועל. יהיו מצבים שעם ישראל כשעצמו יהיה מצוין, אבל תהיה לו חוסר השפעה על האומות. אז יש ארבעה ממדים של שלמות, רוחני, חומרי, פרטי, במובן הלאומי ישראלי, כללי, במובן הכלל האנושי. ארבעת הממדים האלה צריכים לצאת אל הפועל. את זה הרב אומר ככה בחצי משפט, צריך לפרק את זה. שבזה כלול כל מה שעם צריך לו, בין בקיומו החומרי, זאת הקומה הראשונה, ובין בקיומו הרוחני, זאת הקומה השנייה. הכללי בתורם חשוב באומות, זה המערכת הבינלאומית. בין בקיומו המיוחד בתורם עם השם וגוי קדוש, זאת המדרגה הרביעית. בסדר? שמת אלף שלא סידרתי את השלישי והרביעי, כי אפשר להסביר את זה בשני אופנים. מצד האמת, הרוחני הוא המנוע לחומרי, והפרטי הלאומי שלנו, הפרטי הרוחני שלנו, הוא ההשפעה על העמים. אפשר גם להגיד את זה אחרת, שהחומרי זה קומה ראשונה, ואחר כך הרוחני זה קומה שנייה, הרוחני הכללי זה קומה שלישית, והרוחני המיוחד לישראל והמדויק לישראל זה המדרגה הרביעית. אפשר לסדר את זה בכל מיני צורות, לא משנה, העיקר העיקרון. בסדר? יפה. בואו נתקדם. והנה, אז אם כן, הכישרון הזה, האופי הזה, ה-DNA הזה, עם ישראל במצבו הנורמלי, האידיאלי, הוא כולל ארבעה חוזקים. חוזק רוחני, חוזק לאומי, חוזק לעצמו, חוזק לתיקון עולם, לעמים. אבל יהיו מצבים היסטוריים שבהם החוזק המרובע הזה יחלש, או שהכל יחלש, או חלק יחלש. אז כאן הגמרא מציגה, לפי ארבעת הדעות, תקופות שארבעת הממדים האלה, כל אחד מהם נחלש בתקופה אחרת. וכדי להבין את זה כמו שצריך, צריך באמת לקרוא אפילו תנחה כדי לזהות את החולשה הזאת. בסדר? שהחולשה הספציפית הזאת היא מתאימה למשל לדור של הושע. החולשה הספציפית הזאת היא מתאימה לדור של יהואחז. סתם דוגמה. כן. והנה, אף על פי שהכישרון של הקדושה המנוחלת מאבות העולם הוא קיים עד עד, ונותן כוח וחיים לכל יחיד ויחיד מישראל, ואחרית ותקווה לאומה כולה עד עד, וזוכר חסדי אבות ומביא גוי לבני בניהם עד לכאן ברית אבות, אז אף על פי שהכישרון הזה, ההכשרה הזאת, האופי הזה, התכונה הזו, הטבע הזה, הוא קבוע, הוא מנוחל, הוא מתנחל אצלנו ב-DNA שלנו, הוא עובר במהלך הדורות, זה אנחנו במהותנו. אז אף על פי שהכישרון של הקדושה המנוחלת מאבות העולם הוא קיים עד עד, זה לא ישתנה, וממילא הוא לא רק קיים אלא גם נותן כוח בפועל לתפקוד הממשי במציאות, בין לכלל, בין לפרט, ונותן כוח וחיים לכל יחיד ואחרי תקווה לאומה כולה, עד לכאן רמת ברית אבות, אך באבונות הכלל והפרט, יוכל האור הגדול הזה להתעלם. זה שהאור הגדול הזה לא מופיע, זה לא אומר שהוא לא קיים. הוא יכול להיעלם מלהופיע. למשל, כשאני אומר, בעטתי בכדור ונעלם הכדור. לא מוצא אותו. הכדור קיים בעולם או לא קיים? קיים, רק מה, אני לא יודע, הוא בין השיחים באיזשהו מקום. יש הבדל בין אם הדבר הוא איננו, לבין אם הדבר הלך לאיבוד. נעלם. המהות המרובעת הזאת קיימת בישראל. זה הטבע שלנו, זה התכונה שלנו, זה ה-DNA שלנו, זה קיים בנו כטבע, ומכוח זה אנחנו חיים. האם ארבעת הממדים האלה יופיעו במהלך הדורות? זה כבר תלוי בבחירה. זה כבר אבונותינו, אבונות הפרט, אבונות הכלל. אך באבונות הכלל והפרט יוכל האור הגדול הזה להתעלם. להתעלם לא, אין הכוונה להיאבד, כלומר לא להיות. כן? אלא כן, לאבד, התכוונתי מלשון, מאבד עצמו לדעת, כן? אלא רק להיעלם. אך בעוונות הכלל והפרט יוכל האור הגדול הזה להתעלם, עד שאין בו כוח להתגלות בחיי הכלל. כן, ניתן אולי דוגמה, טוב, אולי ניתן דוגמה פשוטה. זהב. זהב נמצא על פני הקרקע או מתחת לפני הקרקע? מתחת. הזהב נמצא, זה שאני לא יודע לחפור ולחשוף אותו. זה לא משהו לא קיים. נפט וגז קיים? קיים. נכון. זה, אם אני יום אחד אחפור, אני אזהה. אז זה קיים, זה שזה לא נגלה במציאות, מתגלה במציאות, זה לא אומר שזה לא קיים. אותו דבר כאן. אך בהבנות הכלל והפרט יוכל האור הגדול הזה להתעלם, עד שאין בו כוח להתגלות בחיי הכלל, ואז האומה נופל. כלומר, יהיו תקופות היסטוריות, אנחנו מתחילים עכשיו להבין אולי קצת אחרת, שבעצם ההיסטוריה של עם ישראל היא מטוטלת או מטוטלת מרובעת. יש תקופות, למשל אני אקח דוגמה, יש תקופה שהממד הלאומי נחלש בישראל. הממד, מה שהוא קורא לו בהמשך, המדיני. מדינה. אז הממד הזה, הממד הזה במטוטלת, לא יוצא לפועל, נעלם. יכול להיות שדווקא שהממד הלאומי לא יוצא לפועל, עם ישראל מאוד יתרומם מבחינה רוחנית. למשל, התלמוד הבבלי, כדוגמה. אז המטוטלת של הממד הלאומי נפלה, את ברית אבות במובן הזה לא חשפנו, לא הוצאנו מהכוח אל הפועל, אבל את הממד הרוחני כן הוצאנו. יכול להיות תקופות שעם ישראל הוא מצליח לעצמו אבל לא מצליח לאנושות. זאת אומרת, אנחנו חיים בתקופות היסטוריות שבהן המטוטלת המרובעת הזאת, יש צדדים שהם למעלה, צדדים שהם למטה. לפעמים מול אחד ושלום, הכל למטה. בעזרת השם, הכל יהיה למעלה. כן, בימי שלמה, למשל, היה יחסית ירח מלא, כמו שחז"ל אמרו כידוע, ואז בעצם ארבעת הממדים האלה יצאו לפועל בצורה יחסית שלמה, כמובן, טרום בית שלישי. אני קורא את זה שוב. אך בהבנות הכלל והפרט יוכל האור הגדול הזה להתעלם, עד שאין בו כוח להתגלות בחיי הכלל. זה שהוא לא מתגלה, זה לא אומר שהוא לא קיים, הוא קיים. ואז האומה נופלת באותו נושא, באותו תחום, עד את קץ, עד איזשהו שלב ששם זה מסתיים, את קץ, דרך אגב, המילה קץ זה גם מלשון סוף וגם מלשון יקיצה, יקיצה. אין לך קץ מגולה. קץ מגולה זה לא רק קץ מלשון סוף וסיום, אלא קץ זה מלשון יקיצה. וכידוע, חז"ל דיברו על זה באריכות, שכשאדם מתעורר בבוקר, תהליך היקיצה הוא שלבי, הוא הדרגתי. נכון, בהתחלה הוא מתעורר ואז הוא נרדם עוד פעם. כך הוא מתעורר, פותח את העיניים ולאט לאט עד שהוא קם. וכו'. יש הרבה מה לדבר על סוגת היקיצה, לכן אין לך קץ מגולה. המילה קץ זה לא רק מלשון סוף וסיום, אלא קץ מלשון יקיצה. תהליך גאולתנו הוא תהליך יקיצה, וככל תהליך יקיצה הוא מסובך. טוב, אולי פעם נאריך בזה. יש הקדמה של הרב טיקוצ'ינסקי ללוח ארץ ישראל, שם הוא מביא דברים מופלאים, על תהליך היקיצה של האדם, ועושה ממש אגזור והדבק למדרגת תהליך היקיצה של עם ישראל בדורות שלנו. קודם כל, היקיצה, יש איזו התעוררות, ואחרי זה פתאום איזו הרדמות. ואחרי זה עוד פעם התעוררות, אבל מי מתעורר? הגוף. עד שלאט לאט השכל מתחיל להופיע, הנשמה מתחילה להופיע. טוב, דברים ארוכים. ואז האומה נופלת עד את קץ, עד את קץ זה לא עד סוף ההיסטוריה, אלא עד את יקיצה, שהאיסורים ממרקים את אבונה, כלומר יש כאן איזה מין, נקרא איזה מנגנון חיצוני שמקלף את החולדה, לא את החולדה, את החלודה, סליחה, כן, הוא מקלף את החלודה כדי להוציא את התוכן הזה מהכוח אל הפועל, ואז האומה נופלת עד את קץ שהאיסורים ממרקים את אבונה וחוזרת האורה להעיר, האורה האלוהית להעיר על ידי תשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, יכול להיות שממד מסוים נפל, אבל הוא יקום. הוא יקום כי בנושא הזה קילפנו את החלודה. וחוזרת האורה האלוהית להעיר על ידי תשובה ומעשים טובים, שכוח קדושת שם השם יתברך הקשור בכללה, בכלל האומה, מעורר לתחייה את הגנוז מקדושת אבות. זאת אומרת, זה שאנחנו ראינו שיש מציאות היסטורית מסוימת, מצב היסטורי מסוים, שבו קדושת אבות לא מתגלית, זה לא אומר שזה סוף פסוק. זה לא אומר שזה תחנה סופית. הפוך, עם תשובה ומעשים טובים, נקלף קצת את הקליפות, נסיר את הלבושים, נוריד את החלודה, אפ, הנה זה פה. הנפט נמצא, הגז נמצא, רק תחפור. ואז זה מעורר לתחייה את הגנוז מקדושת אבות בכל המובנים, ארבעת המובנים, שאומה גדולה חיה וקדושה צריכה להם. אז אם כן, מה כאן הרב מתאר? את האידיאל העקרוני, את סדר ההופעה במציאות, וזה שבמציאות מסוימת זה לא מופיע, זה לא אומר שזה לא קיים. זה נעלם, אבל זה יכול להתעורר, וזה תלוי בנו גם. אוקיי, בואו נתקדם. בואו נתקדם. והנה על ידי זכות אבות, בא לנו הכוח המוסרי הכללי. עכשיו הרב מתחיל לפרק את ארבעת הממדים. הממד הראשון זה מה שהוא קורא כאן המוסרי הכללי, לאו דווקא מוסרי במובן האנושי, בכלל צריך להתרגל כשקשרה מדבר על מוסר, הוא מדבר על המוסר האלוהי, על התוכן האלוהי. נגיד באורות כידוע, ההנהגה המוסרית וההנהגה הסיבתית. כן, הרבה מאות מקומות יותר. כשאנחנו מדבר על המוסר, זה לאו דווקא מוסר אנושי. זה לא להיות מתוקן במידות טובות. אלא מדובר על המוסריות האלוהית, התכנים, הערכים, האידיאלים האלוקיים. זאת הכוונה. והנה על ידי זכות אבות, בא לנו הכוח המוסרי הכללי, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך האדם, שתוכנו הוא כללות המידות היותר טובות. כאן מדובר על עם ישראל כמובן, כן? אז לא רק המידות האנושיות, אלא המידות הישראליות המיוחדות, שגם זה, גם זאת סוגיה יותר כבדה, שתוכנו הוא כללות המידות היותר טובות, הפועלות הנהגה ציבורית טובה, כלומר כדי, כאן מדובר על חורבן, כאן מדובר על מלכות, אז כדי להניג את הציבור בצורתו המתוקנת, קודם כל עם ישראל צריך להיות בעל מידות אלוקיות. קיצור, לחיות חיים אלוקיים, לחיות חיים אלוהים, לחיות חיים ערכיים, על פי קנה מידה אלוהי ולא קנה מידה אנושי בלבד. אז המדרגה הראשונה, זכות אבות, בא לנו על ידי הכוח המוסרי הכללי, שתוכנו הוא כללות המידות יותר טובות, הפועלות, הנהגה ציבורית טובה, מלאה חסד, משפט וצדקה. האומה, אומר הרב, שחי בקרבה, כוח החיים הכללי מצד היסוד המוסרי, כשעם שלם מתנהל מכוח המוסריות האלוהית שלו, יהיה לזה השלכה, שלב ב', היא זוכה גם כן בחיים מדיניים, חיים לאומיים, חיי מדינה, חיי חברה. היא זוכה גם כן בחיים מדיניים הבונים כל בניה מאוחדים יחד לעבודת הכלל. אם כן, הממד הראשון זה הממד המוסרי האלוהי. הממד השני, המדיניות הכוללת. הממד האלוהי והממד הלאומי. והרוח הכללי, עכשיו ברגע שיש לנו גם אידאה אלוהית וגם אידאה לאומית, האלוהי מתגלה בלאומי, כלומר המוסר הכללי מתגלה בחיים המדיניים, אז והרוח הכללי ביחד עם סידורו המעשי, הרוח הכללי זה המידות הטובות, ביחד עם סידורו המעשי זה החיים המדיניים, הוא חזק ומתאים אשר רק בהיקבץ שני אלה חיים מוסריים וחיים מדיניים כלליים, הבנויים עליהם, עכשיו שלב ג', תוכל הקדושה הישראלית הפרטית לחול. רק כשעם ישראל שייך למדרגה מוסרית אלוהית ומגלה את זה בחיי עם בארצו, במדינה, רק אז יכולה להופיע באמת הייחודיות הישראלית. זה הממד השלישי. זה מה שכאן הרב קורא פרטי. תוכל הקדושה הישראלית הפרטית לחול, הפרטית שלנו ביחס לאומות העולם, עדיין אין שלב ארבע שזה כלפי אומות העולם. אז תוכל הקדושה הישראלית הפרטית לחול, על ידי מה שישבו ישראל את עוזם וחילה ממקור הקדושה האלוהית, זה המוסריות הכללית שראינו מקודם, שהיא עליונה הרבה ומתנסית מכל מקורות מוסריים ומדיניים טבעיים. כי כשעם ישראל, אם נשתמש רגע במושג של מהלך האידאות, כשעם ישראל מאחד את האידאה האלוהית עם האידאה הלאומית, ממילא יש איזו השפעה על הערך האלוקי המעשי המופיע בישראל, ואז באמת מתגלה הייחודיות הישראלית שיש עם שמסוגל לנהל מדינה על פי ערכים אלוהים אינסופיים. זה השלב השלישי, שהמדרגה הזאת היא עליונה הרבה יותר, הרבה הוא מתנסית מכל מקורות מוסרי ומדיניים טבעיים, מכל מוסר אנושי או לאומיות אנושית טבעית, המתהלכים, המוסר והמדיניות הטבעית, תראו, זה משפט חשוב לכשעצמו, המתהלכים רק לפי אותו הערך שהתרבות האנושית עומדת בו בזמן ההוא, ומשתפלים עם כל שפלותיה. בקיצור, מוסר אנושי ולאומיות נקרא לה טבעית, הם תלויים במערכת המוסרית של החברה, של המקום, של הזמן, של התרבות, וזה משתנה במהלך הדורות כמו שאנחנו מכירים. אבל לעומת זאת, המדרגה בישראל היא לא המוסר האנושי ולאומיות טבעית, אלא מוסר אלוהי ולאומיות אלוהית, מכוח המוסר האלוהי הזה. אבל על ידי השאיבה מהמקור האלוהי, הנשמה הכללית מתנסית בגובה עליוני או עליוני למעלה למעלה, וזה ניכר בישראל אפילו רק ביחוסם לעצמם. קודם כל השלב השלישי, שלב ג', בלא שום השפעה שיש בכוחם על העולם כולו. שלב ד', אמנם הצד העליון, כשהכל מתמלא ועולה, הכל הכוונה, ההשפעה הבינלאומית שלנו על, העול, על, על, כל, על כל האנושות, על כל העולם, נראו אליו כל הגויים, השם אחד ושמו אחד, וכו'. אמנם הצד העליון, כשהכל מתמלא ועולה, יוצאת ההשפעה החיצונה בכל עוזה, באורה המבעיק, שזאת היא תעודת מלכות בדוד. המטרה של מלכות ישראל, זה לא רק שאלוהי יתגלה בלאומי שלנו, אלא אלוהי שמתגלה בלאומי שלנו, ישפיע על כל האנושות ויתקן את העולם. שזאת היא תעודת מלכות בדוד, ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים. אי אפשר להסתפק רק לעצמנו, וכל אלה אינם סעיפים תלויים בזכות אבות, ארבעת הסעיפים האלה, רוחני, לאומי, אישי, ישראלי פרטי, כלל אנושי, תיקון עולם. וכל אלה אינם סעיפים תלויים בזכות אבות, שהשפעתם נמשכת על ידי האבות, ועל ידי החטא יש להם הפסק, ויש להם כוח להיות חוזרים ונאורים בבוא איתה. כשיגיע הקץ. הקץ, כלומר שאנחנו מתעוררים. יפה. אומר הרב, מה שהמחלוקת כאן אומרת בגמרא, ארבעת הדעות האלה, בעצם מכוונים לארבעת הממדים האלה. לנגד אלה ארבעת הפרטים, הגיע זמן המשבר. א', מצד ההשחתה המוסרית, אולי נקרא את זה יותר נכון, לנגד אלה ארבעה פרטים הגיע הזמן המשבר מצד ההשחתה המוסרית בתקופות שונות. כלומר, ההשחתה המוסרית של ישראל, ההשחתה האלוהית מוסרית של ישראל, יצרה ארבעה רשמים שליליים. א', קודם כל הרמה הרוחנית, הנפילה המוסרית הכללית, שנתהפכה למעמד של נבלה, הגיעה בימי הושע בן בארי, כמו שקראנו מקודם, דברים נוראים, איזו מין שחיתות מוסרית אלוהית, ממש קלה מזנה בחופתה, אם אפשר לומר. מעין חטא העגל כזה. ועל זה אמר הפסוק, ואתה אגלה את נבלותה. כן, זה נורא. תחשבו רגע, אני רוצה להגיד את זה בצורה מזעזעת, אם אפשר לומר. אם הקדוש ברוך הוא החתן, ועם ישראל הוא הקלה, והקלה מזנה, אז אומר החתן לקלה, אני עכשיו הולך לגלות את מערומיה, מול כולם. נורא. החתן, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. זה מזעזע שהמוסר האלוהי הוא כל כך נפל ברמה כזאת ש... חד ושלום, שהחתן מתייאש, אפשר לומר, כן? אז זה היה בימי הושע בן בארי, נקרא לזה הקלקול המוסרי האלוהי. הלאה. בימי יהויחז, מלך ישראל, חזאל, מלך ארם, הזכרנו רק את הדוגמה של הצבא בגלל המשפט הזה, איזה מדינה? איזה מדינה עם 50 סוסים ואיזה 10 טנקים ו... כמה קראנו? 1,000 או 10,000? 10,000 חיילים? אפשר ככה לנהל ממלכה? מה זה? אפצ'י אחד, הכל נגמר. כישלון המעמד המדיני, הלאומי, הפוליטי, כן, המדינה, כישלון המעמד המדיני גם ביותו עוד אגוד בארץ וממלכה, היה אז בית ראשון. הייתה מלכות, ישראל ויהודה מפולגות, היה מקדש, אבל איזה צורה זה שחזאל מלך ארם הוא שולט עליך? כישלון המעמד המדיני גם ביותו עוד אגוד בארץ וממלכה מתולדה הרעה של הירידה הרוחנית, זה כמובן התולדה של מלכי ישראל הרשעים גם באותו דור, הגיע בימי חזאל מלך ארם. הלאה, שלב ג', שעם ישראל חוטא כשעצמו, לא מגלה את הייחודיות האלוקית שלו, זה אליהו, 400 נביאי הבעל, עבודה זרה, מי האלוהים? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עם האלוהים לכו אחריו, עם הבעל לכו אחריו, תחליטו. זה השלב השלישי, זה היעדר הקודש העצמי לישראל. שני רגע. הכישלון הפנימי, הפנימי הכוונה פנימי לישראל, ולפני אי השפעתו על האנושות. הכישלון הפנימי מביטול הקדושה האלוהית הפרטית והשפלתה הגיע בימי אליהו, עד שעל ידי זה הוא צריך להוראת שעה של הר הכרמל, להוראת שעה של חד ושלום שמבטלת, אם אפשר לומר, דבר השם, כי עם ישראל ביטל דבר השם. אמנם, מדרגה הרביעית, יותר חמורה, חוסר השפעה לעמים, חוסר תיקון עולם. אמנם נמשך עניין ביהודה, במלכות יהודה, עד שהכוח היותר כללי, העומד לצאת לאור, העומד לצאת לאור על ידי המלכות בדוד לעמים רבים, הגיע אז עד משבר, יתנה חלישות התולדה בכל העבר שלה, זה חזקי, למרות שחזקיהו היה מלך צדיק, אנחנו יודעים מה קרה בתקופתו, כל המצור על ירושלים, ובקיצור כל מה שהיה, שנתקמו דרכיה, והאוצר הטוב שהיה גנוז לכל אלה מכוח האבות נתרוקן. רק הקדושה האלוהית מצד עצמה, הגנוזה בעומק הנשמה שהיא לעולם לא תתבטל, ומקור מחצבת כנסת ישראל במידה כזאת שעתידו לפניה, אפילו מה שלא יצא אל הפועל עדיין בזכות אבות, זה יחזיר כל האבדות האמצעיות עם העיקריות, האמצעיות החומריות, העיקריות הרוחניות, מעתה ועד עולם, קינת השם צבאות תעשה זאת, שקינת השם זה לא איזה רק הנהגה אלוקית, אלא הנהגה אלוהית שתעורר את אותו הכוח שבאומה. טוב, יש פה הרבה מה לדבר, אבל זה ככה איזה מבט על, על הדברים. כן, רק שנייה אחת ברשותכם, כן.
אני חושב שכן יש משמעות לסדר הכרונולוגי של הזמנים. נראה
רגע, של הזמנים לפי שנייה, של הזמנים לפי הפסוקים או לפי הגמרא? הגמרא כאן משנה. נכון, נושא אז אחרי אליהו. אז יש כאן סדר הפוך. בסדר? כלומר, יש את הסדר של התנ"ך, של הפסוקים, ויש את הסדר של הגמרא. על מה אתה מדבר? שמה?
הגמרא לא מדברת דווקא על השתלשלות של זמנים, אלא היא מדברת על חלוקה לארבעה אופנים שונים של משפט.
אבל אני חושב שהסדר בגמרא הוא עקרוני. הסדר בגמרא, וזה מה שהרב בונה פה, זה למרות שהסדר בתנ"ך, הסדר ההיסטורי הכרונולוגי הוא סדר אחר, הסדר המהותי הוא הסדר של הגמרא. קודם כל הקלקול הרוחני. זה הושע. ההשפעה של זה היא ההופעה המדינית, זה חזאל. ההשפעה של זה, זה היא הקודש הפנימי, זה אליהו. ההשפעה של זה, זה היא השפעה לעמים, זה חזקיהו. כלומר, אף על פי שהסדר בתנ"ך הוא אחר, המבנה, אם אפשר לומר שסדר הופעת השם בהיסטוריה, הוא המבנה של הגמרא. ולכן הגמרא מסדר את זה ככה. הרי רבינה ורבש יכלו לסדר את זה אחרת. יכלו להתחיל באליהו ולהמשיך את זה הדרך, נכון? אבל לא התחילו ככה. לכן הסדר הזה הוא חשוב, לפי ארבעת הממדים האלה. רוחני, לאומי, פנים ישראלי, כלל אנושי וכלל עולמי. זהו. לכן זה הסדר. ואנחנו חיים, אם אפשר לומר, אם אנחנו שואלים את עצמנו, בואו נצר גם מסקנה. הבנתי, אלה ארבעת הממדים המקולקלים, מה התיקון? תשובה, התיקון לפי הסדר הזה. תתקן את העולם הפנימי הישראלי האלוהי, מה שהוא קורא כאן המוסר הכללי. מכוח זה תיבנה המדינה כמו שצריך. מכוח זה עם ישראל יגלה את ייחודיותו. מכוח זה תהיה השפעה על כל העמים, כמו שהבים, יש שלמה. שלמה המלך לא הלך למלכת שבא להגיד לגברת, אני אדם הכי חכם בעולם כדי לך לבוא לשמוע מה שיש לי לומר. לא. שלמה, קודש קודשים, זה המעמד האלוהי. אחר כך המעמד הפוליטי הביטחוני הוא רודה מתפסח עד עזה, עושר שלמה, עושר כלכלי אדיר. ממילא מלכות שלמה באופן לא מדויק, באופן יחסי, הייתה פנים ישראלי טובה, לא מדויק, כי כל הנבואות של ישעיהו וכל מה שמתואר, ממילא הייתה גם השפעה חוצה כלפי העמים. זה מלכת שבא כמשל. זכות אבות. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא פנה לברית אבות. ברור. מצוין, מצוין. אוקיי, זה הפשט אני חושב, כן? שהקדוש ברוך הוא לא פנה לברית אבות, כלומר לא פנה להשחית את ברית אבות. לא פנה לפגוע בברית אבות. כן, זאת הכוונה. טוב, אנחנו סיימנו את הסוגיה הזאת. חשבתי ככה היום איך יש לנו עוד כמה שיעורים להמשיך. אז חשבתי, יש מאמר, היות ואנחנו התחלנו פה בסוגיית באדם לחברו וכל סוגיית המחאה, יש מאמר חשוב ביותר בספר מאמרי ראייה, שנקרא מחאה נגד חילול שבת. שם ממש עקרונות המחאה. זה גם יכול להשתלב מצד מה שסיימנו היום. אני מציע ללמוד את המאמר הזה. מה אומרים? עקרוני לכם שדווקא אין היה? לא. מאמר עקרוני מאוד, אני חושב הוא גם איזה סוג של מכה בפטיש לכל החשבון הזה. איך אנחנו בתוך החברה הישראלית מתמודדים עם כל המחלוקות המחאות, ואיפה השלום, בעבר ובאמונה, וכל החשבון הזה. אז אני אבלי נדר הצלם בפעם הבאה, ונתחיל מאמר מחאה נגד חילול שבת. זה מופיע בספר מאמרי ראייה, עמוד 400 פלוס משהו. או 200 פלוס משהו, לא זוכר. כן. כן, מושון. חזאל.
עד הזמן של חזאל, ואז התגלה ממד נוסף של המשבר. זאת אומרת, זה נכון שמבחינה עקרונית, ארבעת הממדים הם קודם כל
המוסר הכללי.
אבל זה לא ייתכן שזה יקרה לפני
אני רוצה רגע להגיד במילים אחרות מה שהושון אומר כי הוא צודק. כלומר, זה שהדברים מתוארים בתנ"ך, בסדר הכרונולוגי הזה, זה מראה לך, הייתי אומר, את סדר השתלשלות הקלקולים במציאות. מה שהגמרא אומרת זה את סדר הבניין של הקלקולים האלה. כלומר, הייתי אומר ככה, התנ"ך מתאר, אם אפשר לומר, את המציאות המעשית, והגמרא מתארת את דרך התיקון הרוחני, את דרך הבניין הרוחני, נקרא לזה ככה. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו. רון, מה רצית להגיד? למה?
בפועל
במדינת
ישראל.
למה?
כי
הרב כותב באורות, שאורות המלחמה ג', שכל זמן שהאנושות מתנהגת בצורה ברברית, אנחנו לא מוכנים להיות שותפים להקמת מלכות, להקמת מדינה, אם שלטון מדיני דורש ברבריות מוסרית. ברגע שהאנושות מתלבשת בצורה אחרת, למשל דמוקרטיה, ובני האדם בוחרים את הנציגים שלהם, אז כבר לא חייבים לנהל את הממלכה בברבריות וברשעה ובפראיות, אלא משתמשים בכלים, נקרא זה קצת את תקיפים, אבל היסוד הוא לא הברברי. אתם רוצים שאני אקרא את זה רגע? זה חשוב. אורות. כדאי לחלק אורות רגע. אז בואו נמשיך עוד להיות 2.5 דקות. זה ממש בתחילת אורות המלחמה. פסקה ג' עמוד י' ד'. רבותיי, זה דברים מאוד חשובים. זה לא פייר לפסקה הזאת ללמוד אותה בשתי דקות. אי אפשר ללמוד אותה בשתי דקות. צריך להעמיק בה. אבל משפט אחד אני רק קורא. עמוד י' ד' פסקה ג'. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. איזה מין משפט זה? אין לנו פוליטיקה, אין לנו מדינה. למה? אנחנו אנוסים. אין לנו מדינה כי אנחנו שבויים בגלויות. העמים בגלות לא אפשרו לנו לעלות לארץ ישראל להקים מדינה. אז כלפי חוץ זה נראה אונס. לא הייתה ברירה, לא הייתה אפשרות טכנית כזאת. אומר הרב, תדע לך, יש מצבים שאונס חיצוני נובע מרצון פנימי. חז ושלום, אסור להגיד את המשפט הזה היום, כן? כל ההשלכות שלו. כן? אבל יש איזשהו רצון פנימי. אנחנו, עם ישראל, ברמה של הפנים הנשמתי שלנו, לא רצינו להקים מדינה, והקדוש ברוך הוא, ותכף נראה למה לא רצינו, והקדוש ברוך הוא סידר שנהיה אנוסים מבחינה מעשית כדי לבטא את הרצון הפנימי הזה. למה? עזבנו את הפוליטיקה העולמית, כלומר אין לנו פוליטיקה ישראלית, אין לנו עם במדינה, מאונס שיש בו רצון פנימי. עד מתי? עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. כל זמן שננהל פוליטיקה, זה דורש רשעה וברבריות, בעולם, איך נקרא לו, דיקטטורי, כמו שהכרנו לפני נגיד 200 שנה, יכול לכל המלכויות, כל מלך, כל עריץ, הוא ניהל איזה ממלכה בעריצותו, ומי שלא שמע למלך, כדור לנהר, כן, כדור בראש של הנהר, וכו'. ואחר כך עכשיו, בכל המהפכות בעולם הערבי, גילו קברים של עשרות, אם לא מאות אלפים של מורדים פוטנציאליים, נקרא זה ככה. אין דמוקרטיה, אין הקשבה לאזרח וכו'. אז כל זמן שכדי לנהל ממלכה, אתה צריך להיות רשע וברברי, להוציא את הנפש הבהמית שלך, הפראית שלך, מהכוח לפועל, ועל ידי זה לנהל את הממלכה. אנחנו עם ישראל לא מוכנים לנהל ככה ממלכה. כי האישיות הישראלית, ה-DNA האלוקי שלנו, זה לא רשע וברברי, זה ישראל חכמנים וישנים וגונם וחסדים. זהו הזמן שאנו מקווים שתבוא עת כזאת, שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, זה כל הכוחות המעשיים, לא, אין כרגע הזמן להאריך, אני מדלג טיפה. אבל האיחור הוא איחור מוכרח, בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם מתבשם, סוגיית ההתבשמות ברב, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר יהיה אפשר לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והרע האלוהית הברורה. איך אנחנו יודעים שהגענו לשלב הזה? כי יש לנו מדינה. דרך אגב, הרב כותב באורות הקודש שיש גם הגורמים חיצוניים שעוזרים לזה. למשל, אחד הדברים שאמרתי, השינוי החברותי, מה שהוא קורה. שלא איזה עריץ אחד, או למשל התקשורת, זה שהיום אפשר להגיד בכל זמן נתון מה קורה בכל מקום, זה גם איזה כוח מרסן. אפילו בסוריה יש הפסקת, יש כבר איזה 24 שעות. נכון? אין הדבר, אני מדלג, אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים אליה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. טוב, יש הרבה דברים, יש פה מה להעמיק, מאוד רק רוצה לענות, שאנחנו היינו 2,000 שנה כלפי חוץ באונס, כלפי פנים, שיש בו רצון פנימי, כי המדרגות שדיברנו עליהן פה לא היו יכולות לצאת אל הפועל. וכשהן יכולות לצאת אל הפועל, אז הגיע הזמן להקים מדינה, והנה הקמנו מדינה. לא, זה תהליך היסטורי. זה תהליך היסטורי כללי, לכן אני אומר, אם אתם רוצים, אפשר שבוע הבא. בשבוע הבא נדחה את סוכי אדם מחאה ונלמד את הפסקה הזאת, כי זה דברים חשובים ביותר.
מה? האנטי-טיונית
יכול להיות, כן. למשל, זה אחד הוויכוחים. לא כל הוויכוחים, אחד הוויכוחים. אתם רוצים ללמוד את זה בשבוע הבא? מה? תומר, מה אומר? סוגיה מאוד חשובה. טוב, השבוע הבא אנחנו ניכנס, אז אתה אחרי להזכיר לי שאנחנו צריכים להתחיל פסקה ג' ושבוע אחר כך בעזרת השם נתחיל סוגיית המחאה. יישר כוח. השבוע הבא אורות המלחמה פסקה ג'. יישר כוח.